שוב שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. והיום בפרק שני עניינים. קודם כל כרגיל אורח, ולאחר מכן לקראת סוף הפרק פינה חדשה, פינת היסטוריה. אבל נתחיל עם האורח. הוא הגיע למוסקבה בשנת 2006 בעקבות בת הזוג שלו, שהזדמן לה לעבוד שם למשך תקופה. הם הגיעו ב-2006 לשנה, שנתיים, מכאן לשם הם נשארו שם 13 שנה. 13 שנים תמימות של לחיות במוסקבה, ברוסיה, והוא בכלל לא דובר, הוא לא היה דובר רוסית, הוא נולד בארץ, נולד בירושלים, למד בעברית, חי בעברית. בת הזוג אמנם דוברת רוסית, אבל הוא הגיע למוסקבה נטול השפה לחלוטין. בשנתיים האחרונות הם מתגוררים עם שני ילדיהם בהולנד, ליד אמסטרדם. אבל כאמור, הפרק המכונן בחייו של יאיר נבות, הוא האורח שלנו היום, הוא אותן 13 שנות שירות ברוסיה. יאיר הגיע לשם כאמור בעקבות בת זוגו, אבל די מהר הצליח להפך לכתב רשות השידור כל ישראל במוסקבה, ברוסיה. גם זה התגלגל די במקרה, נשמע על זה. ומאז הוא בעצם האיש שלנו במוסקבה, לפחות היה עד שעבר להולנד. הסיפור שלו מעניין כי הוא שופך אור חדש על כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים על רוסיה, כל מה שנדמה לנו שאנחנו יודעים על רוסיה, על ברית המועצות לשעבר, על מה שהיה מעבר למסך הברזל. אתם יודעים, התמונות האפורות, החורף הקפוא, התורים ללחם, מצד שני גם האוליגרכים, הפשע, העושר המטורף מול העוני המרוד, מוסקבה עם הסדרות העצומות, עם 10 מסלולים לכל כיוון, המכוניות מצד אחד המפוארות מאוד, הלימוזינות לצד המכוניות המקרטעות מתוצרת מקומית שהיו שם. כמובן שהתקופה הזאת, שהעידן הזה הוא שונה לחלוטין, ועל זה נשמע מיהיו. כאמור, בסוף הפרק הזה נדבר עם קרן הבר. לקרן יש נטייה, קרן בעצם סוג של היסטוריונית, גם אם לא באופן רשמי. יש לה סיפורים היסטוריים מופלאים שהיא חולקת איתנו בטוויטר ברמה כמעט יומית, כמה פעמים בשבוע, והיא משיקה פה יחד איתי פינת היסטוריה, ונקרא לה דרישת שלום ההיסטוריה. והפעם אנחנו נשמע ממנה סיפור של גיבור מיוחד במינו. לא נסגיר, נשמע את זה בסוף. אבל כאמור, נתחיל עם יאיר נבות. אני הולך לדבר עכשיו עם יאיר נבות, כמו ששמעתם בהקדמה, אני רואה אותו עכשיו בעליית גג, זה נראה כמו חדר עם קיר משופע בהולנד, ליד אמסטרדם, כמו שהוא כתב לי. אבל אנחנו זוכרים את יאיר נבות במשך שנים משדר ומתאר ומתראיין לכל ישראל, בעיקר מרוסיה, ממוסקבה. ומכיוון שאנחנו עוקבים ואיכשהו באותו מקצוע, מאוד מאוד סקרן אותי לדבר איתו, ואני מתרשם שגם הוא, שזה הדדי, בעיקר על מה זה רוסיה, כי בשביל כולנו רוסיה זה באמת איזשהו חור שחור, נקרא לזה ככה, משהו שהוא מפחיד נורא, לא ברור, אפל, קודר, קר, כפו. אז קודם כל, שלום יאיר, בוקר טוב, מה שלומך?
שלום, טובי, בוקר טוב.
אתה כרגע ליד אמסטרדם, הולנד, שזה פחות או יותר המקום שהייתי בו, אולי חוץ מארצות הברית, הכי הרבה פעמים בחיים, זה אמסטרדם, אני חושב שאין אבן שם על המדרכות שלו, הרגל שלי לא דרכה עליה, ואני מת על העיר הזאת ועל המדינה הזאת בכלל, היא מאוד נעימה, היא מאוד קוסמופוליטית, היא מאוד פתוחה, כולם מדברים אנגלית, כיף. אבל אתה הרבה שנים, כמה כתבת לי? 13 שנה. 13 שנים חיית ברוסיה, במוסקבה. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך אם יצאת מכלב ועברת למקום דמוקרטי פתוח וחי ונושם, הוא בוודאי קצת פחות קר בחורף, למרות שבאמסטרדם די קריר.
רוחות עזות.
המדינה הכי שטוחה בעולם, שנמצאת מתחת לגובה פני הים, צריך גם להגיד את זה. אבל רוסיה זה באמת הדבר שמעניין אותי, ומעניין לדעתי, יעניין את כל המאזינים שלנו יותר מכל דבר אחר. אז קודם כל, איך בכלל להתגלגל? מה פתאום רוסיה? איך בן אדם שנולד בירושלים, נגיד, אתה בן 45, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים אחורה, זה ממש תחילת שנות ה-20 שלך, התגלגלת וחיית 13 שנים ברוסיה, עם אישה, עם ילדים שנולדו שם. בוא, תספר, מה?
כן, אז הסיבה שבעצם בגללה התגלגלנו למוסקווה, הייתה בעצם עבודה של אשתי, שלומית, והיינו אמורים להיות שם זמן מוגבל, בערך שנתיים, אבל כמו שקורה להרבה מאוד זרים שמגיעים למוסקווה, ולרוסיה בכלל, במוסקווה יש משהו שואב. באותן שנים, אנחנו מדברים על 2006, צריך לזכור, זה לפני 15 שנה, זאת הייתה רוסיה אחרת, זאת הייתה מוסקווה אחרת, שנמצאת במקום אחר, מבחינת השלב ההתפתחותי. הכלכלה הרוסית הייתה אז בצמיחה אדירה בעקבות זינוק של מחירי הנפט, והייתה דרישה מאוד מאוד גדולה לאנשי מקצוע בתחומי הנהלה שהם זרים. וככה בעצם, בלי להעלות אתכם בפרטים, התגלגלנו לשם, והיינו אמורים להיות שם תקופה קצרה, אבל רצה הגורל ודברים התגלגלו אחרת, ומסענו את עצמנו חיים שם עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, מתגלגלים עם הנסיבות, ולא הצטערנו לרגע. אני יכול לומר שרוסיה, כמו שציינת, חיינו בה 13 שנה עד לפני שנתיים, וזאת הייתה תקופה מרתקת, תקופה מלאה בחוויות, עם מדינה מדהימה, עם אנשים באמת מדהימים, ובפן האישי מקצועי, כמובן שרוסיה היא אחד המקומות הכי מעניינים בעולם לסיקור, מעניינים ומאתגרים כמובן, מכל הסיבות שאנחנו כמובן מכירים, אבל מבחינת עוצמת החוויות ודברים שעברתי שם בפן המקצועי, זה היה באמת, זאת הייתה תקופה מרתקת, מעניינת מאוד, יוצא לך להיות במקומות ולראות דברים שלא היה לך שום סיכוי לראות בנסיבות אחרות, אתה יודע, כל מיני, במסגרת סיכורים בקרמלין עצמו, אתה מוצא את עצמך פתאום ליד המשרד של פוטין, ליד גברתנים של שירות הביטחון הרוסי, מסתובב במקומות שכף תייר, כף רגלו של תייר לא דרכה וכנראה גם לא תדרוך בהם לעולם, אתה פוגש אנשים מעניינים, וככה בעצם בגדול הגענו לשם.
אוקיי, אז אתה בעצם נסעת בעקבות בת הזוג, שהזדמנה לקבל עבודה שם, או לא חשוב, הפרטים פחות חשובים כרגע, ואתה היה לך רקע עיתונאי לפני שנסעת לשם, או שבגלל שכבר היית שם, זה גירה את סקרנותך והתגלגלת להיות גם עיתונאי?
אז זהו, מכיוון שברית המועצות בכלל, ההיסטוריה של ברית המועצות ורוסיה בפרט, תמיד עניינו אותי, תמיד רתקו אותי, וקראתי על זה כמובן המוני ספרים, ועקבתי אחרי מה שמתרחש שם, אז היה לי ידע מוקדם, אבל כמובן
כולל, כולל ידע של השפה? זאת אומרת, דיברת רוסית?
אז זהו, שרוסית לא דיברתי קודם, מכיוון שלא באתי מבית שהוא דובר רוסית, או של
עולים מברית המועצות. תהיתי, אם אתה דובר רוסית, או בת הזוג זהו. דוברת רוסית, זאת אומרת, איך
בת הזוג דוברת רוסית, אני למדתי רוסית שם, okay. לא היה לי מושג קודם לכן, אבל אחד היתרונות ברוסיה, שלא כמו הולנד למשל, הוא ש...
אין לך ברירה.
אין לך ברירה, זאת אומרת, אם אתה לא תלמד רוסית...
כמו בצרפתים לפני 30-40 שנה.
נכון, ויש לזה הרבה יתרונות, משום שזה מאוד דוחף אותך ללמוד. לא שאני לא רוצה ללמוד הולנדית, אבל פה כל אדם ואדם, מאז הבן בחנות, דרך כל מה שאתה לא...
כן, כן, בהולנד אתה יכול לחיות באנגלית מאלף.
ושם, אם אתה בלי רוסית, זה מאוד מאוד קשה מהדברים היומיומיים שאתה חייב, ועד כמובן לתחום המקצועי. וככה יצא שבעצם למדתי את השפה.
רגע, אבל אני אחזיר אותך כי גלשנו טיפה, איך נהיית עיתונאי? זאת אומרת, זהו, אתה לא נסעת אני... לשם כעיתונאי, נסעת כבוגר
נכון, נכון, נכון,
אוניברסיטה פחות או
נכון, יותר. נכון, נכון, נכון. נסעתי, עבדתי בכלל בתחום אחר, בתחום משאבי אנוש, ובאיזושהי קונסטלציה נוצר קשר ביני לבין כל ישראל דרך יהודינו ערן סיקורל. שקרה דברים שכתבתי בפייסבוק ברוסיה.
מגזין חדשות החוץ, אם אני זוכר נכון, בשלוש אחר הצהריים.
עורך השעה הבינלאומית, ברשת בית.
יופי של תוכנית שהם הזיזו אותה כמה פעמים משעה לשעה, וזה עצבן אותי. אני כבר לא מאזין לשום דבר בכל הרשתות האלה.
תוכנית, צריך לומר שזו
תוכנית... התוכנית ההיא הייתה ממש...
צריך לומר שזו תוכנית מיתולוגית, בזמנו, בהגשתו של גדעון רמז,
נכון.
ובהשתתפותו גם של אורן נהרי.
אורן נהרי, נכון.
נכון, ועוד רבים וטובים נכון. גם ברחבי העולם. ואירן קרא איזשהו ניתוח שלי על המצב הפוליטי ברוסיה, שכתבתי ברשתות החברתיות, ופנה אליי, ואמר, שמע, אתה כותב מאוד יפה, מאוד לעניין, מה אתה אומר? בוא, תן לנו דיווח על רוסיה. שמע, וזה מדיום רדיופוני, שכמובן קודם כל, לפני כן לא ממש
הצלחתי בו. אין כמו רדיו, אתה לא צריך לשכנע אותי. אני בא מעיתון כתוב, אבל אין כמו רדיו.
כן, והוא הצליח באמת לשכנע אותי, ואת הדיווח הראשון שלי לשעה הבינלאומית באמת עשיתי ב-2010, ואני עד היום זוכר גם על מה זה היה, זה היה על ההחלטה של רוסיה לתמוך בסנקציות נגד איראן ב-2010, וזה היה דיווח ככל הנראה מוצלח אני מניח, ומשם דברים התגלגלו, ולאחר מכן התחלתי גם לכתוב תקופה מסוימת למעריב במוסקבה, ולאחר מכן גם עבור ידיעות אחרונות, ועם הזמן גם פה ושם דיווחים טלוויזיונים, לא רק לרשת, לא רק לערוץ 11.
נהיית השליח, אתה יודע מה, נגיד את זה ככה, גם השליח של הרשתות החברתיות במוסקבה, זאת אומרת, אתה יודע, מארצות הברית ומאירופה ומסין אפילו, יש המון דיווחים שיוצאים, המון אנשים שמטעם עצמם ומטעם עיתונים, זה מקובל, אנשים גם רוצים להיות במקומות מערביים יותר. ורוסיה, אתה היית, פשוט עלית על נישה נדירה יחסית.
כן, זה נכון, וזה גם היה, אני חושב שיש מאוד מאוד חשיבות גדולה לעובדה שאני אדם שהוא צבר, הוא מגיע מסביבה אחרת, כי אם אתה זוכר, לפני כן היה במוסקבה אדם בשם עיתונאי, בשם דימיטרי פרוקופייב.
ברור.
כן,
שדיווח. אי אפשר לשכוח את השם הזה.
נכון, נכון, שדבר עברית נפלאה.
כן.
וגם כתב לעיתון וגם דיווח ברשת ב'. ואני כמובן סגנון אחר לגמרי. לא בקטע של, כמובן, לא מבחינת טוב או לא טוב יותר או פחות, אלא מבחינת הרקע, הרקע.
לגמרי, אתה יודע, אחר כך אנחנו ראינו בנסיעות, של בעיקר, מה אנחנו מדברים, כל התקופה הזאת נתניהו, אז תמיד היה צריך לקחת איתו איזה אלקין כזה, או בראשית ימי הזה, מין ליברמן, שגם היום, או היום לפיד נסע עכשיו לפני שבוע עם...
שר התיירות.
כן, רזבוזוב, נכון? זאת אומרת, תמיד יש את הקטע של מישהו שהגיע משם, שצריך...
נכון.
ואתה בעצם השתלטת על הנישה, לפחות למראית עין, לבדך, בעצמך, שזה מאוד...
נכון, ואני חושב, ואני גם, אני יודע את זה, משום שקיבלתי לא מעט תגובות בזמנו, של מאזינים שכתבו לי, וכתבו שיש, מאוד נהנים לשמוע מישהו שמגיע מ... זאת אומרת, שוב, זה לא עניין של טוב או לא טוב כמובן, אלא עניין של שונה.
זה זווית ראייה אחרת.
זה זווית ראייה אחרת בתור צבא,
כן.
וזו זווית ראייה אחרת בתור מישהו עם רקע מקומי, לטוב ולרע.
אני מסכים לגמרי.
אני מכנה את זה משוחרר מקונספציות.
אני מניח שגם המבוגרים יותר שחיו בברית המועצות, באו עם מטענים באמת פסיכיים, זאת אומרת, שאתה כבר לא מדבר על, אתה יודע, אסירי ציון לשעבר, יהודי אדלשטיין כזה, זאת אומרת, יש... עידה נודל שהלכה לעולמה לפני כמה ימים.
נכון.
לא שהיא הייתה עיתונאית, אבל נדמה לי שגם היא כתבה לא מעט לכל מיני מקומות. זה נכון, כי מי שגדל במשטר ההוא, בא או ברקע של נרדפות, או רקע של שנאה.
יש מטען עצום.
נכון, של שנאה לכל מה שאדום, זאת אומרת, זה גם חלק מהימניות המובנית, של המון אנשים מהם, זאת אומרת, אני לא יודע אם רובם או לא, אני לא, סטטיסטית לא בדקתי את זה.
זה תלוי בדור, אני חושב.
אני זוכר שכשהגיעו, היה דיבור על זה שפרס ואפילו שמיר בזמנו, החליטו לפתוח את השערים כמה שיותר לעלייה, בשביל איכשהו לאזן, כל אחד בצד שלו חשב שזה יאזן את מרכז הליכוד מצד אחד, ופרס חשב שזה יהיה קונטרה לימין מצד שני, בסוף הגיעו מיליון, שמתוכם 2 מיליון ימנים. זאת אומרת...
רובם הגדול
הם אוריינטציה ימנית מאוד ברורה. זה המציח את שלטון הימין לא פחות מאשר כל הסיפורים הדתיים האחרים. אבל אתה באת כצבר, אתה כיליד ירושלים, אין לי שום מושג, אני יכול רק לנחש, אבל זה לא חשוב כרגע לעינינו באיזה זרם פוליטי הגעת לרוסיה באיזה השקפה פוליטית יש לך היום, אבל היא בוודאי לא קשורה למה שהייתה ברית המועצות. זאת אומרת, אתה באת לרוסיה החדשה, חדשה יחסית, שנהייתה יותר ויותר חדשה ככל שהיית שם, ובאמת כתבת לי שכשהגעת, רוסיה הייתה משהו אחד, שהייתה כמה זמן היה פוטין בשלטון? 4-5 שנים אז?
6 שנים.
6 שנים, ולפני זה היה הכאוס הגדול, ילצין ו...
שנות ה-90 והאנרכיה הנוראית.
והקריסת מסך הברזל, וההתפרקות המוחלטת של מה שהיה ברית המועצות, גם מבחינת הרפובליקות האחרות, גם מבחינת המשאבים המטורפים שכל האוליגרכים השתלטו עליהם. אז זה בעצם תחילת השתלטותו הטוטלית של פוטין, מדוודב, שהם התחלפו ביניהם בתפקידים, כל הסיפור הזה. אז אתה בעצם באת לרוסיה שנמצאת בתוך תהליך עצום של מעבר, של שינוי.
נכון, בדיוק, ולכן זה הפך את זה למאוד מאוד מרתק. שוב, כשאני הגעתי לרוסיה בשנת 2006, שוב, זאת הייתה רוסיה שהכלכלה שלה מתחילה לצמוח במספרים מטורפים, מחירי האנרגיה, מחירי הגז, הנפט עולים, וזה, אלה היו אחת הסיבות שאפשרו את אותו סגסוג כלכלי שרוב האזרחים באותה תקופה הרגישו אותו היטב.
רוב האזרחים? זאת שאלה גדולה.
כן, היה היווצרות של מעמד ביניים, היו, נפתחו המון המון משרות, הרבה יותר, לאנשים היה הרבה יותר קל למצוא עבודה, זאת אומרת שאנשים בפן האישי, החיים שלהם השתפרו באותם שנים, בוודאי, בוודאי, לעומת שנות ה-90 הנוראיות, שנות האנרכיה, שבעצם היו הקר הפורה שאפשר את
צמיחתו. זה תפוס ככל יכולתך, כל אחד גרף את כל מה שיאכל, והעניים נשארו בצד. או כן, אלה זה... שלא היה להם גישה להון.
כן, זה היה בשנות ה-90, זה כן. לא שגם לאחר מכן כמובן לא היה עוני, וגם היום יש עוני לא
כן, ברחה ברוסיה. כן, נדבר גם על המעמדות ברוסיה, זהו. שזה נראה לי דבר אבל, קריטי. אבל...
חשוב להבין ששוב, כמו בכל דבר, זה לא שחור ולבן, והמציאות תמיד יותר מורכבת, וגם שהכל יחסי. ובאותם שנים, המדינה בסך הכל, לרבים מאוד מהאזרחים, נסיבות החיים השתפרו, השכר עלה, השכר הפנוי עלה, פתאום ראית שיותר ויותר אנשים נוסעים לחול, אבל במקביל התחיל תהליך אחר, תהליך של, אם בשנים הראשונות של פוטין בשלטון ראינו יותר ניסיון שלו להתקרב למערב, דובר בתחילת שנות ה-2000 אפילו על שאיפה רוסית לדון בהצטרפות לנאטו, עד כדי כך.
כן, אני זוכר את זה.
היה לראש, היה באותם שנים, בשנות, תחילת שנות ה-2000, פוטין מינה ראש ממשלה, כלכלן, ליברל, שאני ראיינתי אותו יותר מאוחר, מיכאיל קסיאנוב, שהפך לאחר מכן לאחד ממבקריו ומתנגדיו החריפים ביותר, אבל המינוי הזה אז בישר שוק של רצון להתקרב למערב, לבצע רפורמות כלכליות מקיפות, אבל לאט 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 דברים התחילו להשתנות, אנחנו זוכרים את פרשת חודרוקובסקי ב-2003, ההשתלטות על תאגיד הנפט יוקוס, ומשם גם התחיל תהליך של הידרדרות ביחסים עם המערב.
פוטיניזציה. כל תהליך הפוטיניזציה שבעצם אנחנו עדיין בתוכו.
תהליך ארוך, וצריך לומר שהיום, 15 שנה אחרי, למרבה הצער, ואני גם אמרתי את זה יותר מפעם אחת, המצב הפנימי היום ברוסיה מבחינה פוליטית, הדיכוי הפוליטי נמצא למעשה בסיאו, אנחנו נמצאים במצב הגרוע ביותר מאז שעלה פוטין לשלטון בשנת 2000, אולי אפילו מאז התמוטטות ברית המועצות, האופוזיציה היום ברוסיה היא בעצם עברה תהליך של דיכוי מאוד מאוד קשה, ריסוק בשנים האחרונות, וזה מגיע לשיא.
כולל מקרים פליליים קשים, רציחות פוליטיות.
כולל מקרים שאנחנו זוכרים היטב, בין השאר כמובן, הגדול המפורסם שבהם, אני חושב, זה הרעלה של אלכסי נבלני בקיץ שעבר.
פולוניום.
שממנה הוא ניצל, זה דווקא
באמצעות... אבל לפני זה, איך קוראים לסוכן? כן, זה לא הפולוניום, איך קוראים לסוכן שנרצח בפולוניום?
אלכסנדר ליטווניינקו בשנת 2006, אבל היו גם אחרים, היה את
סרגיי... העיתונאית, הרדיפה של העיתונאים, גם סיפור.
נכון, שמע, אנחנו מדברים פה על שורה של תהליכים שמתרחשים לאורך השנים, ובאותן, כל אותן שנים אני כמובן נמצא שם. עכשיו, צריך להבין שבפן העיתונאי, להיות עיתונאי זר ברוסיה, זה דבר מרתק שלעצמו. אין דבר כזה לא להיות, אתה יודע, רשום איפה שצריך. אני, היה לי אישור אקרדיטציה מסודרת ממשרד החוץ הרוסי, אני הייתי באופן רשמי רוב השנים הכתב של כל ישראל, הרדיו הממלכתי הישראלי.
אז זהו, אז אני, אז רציתי באמת להגיע לעניין הזה, כי הייתה לך סוג של מטריית הגנה כלשהי, אני לא יודע אם היא מוחלטת, אבל להיות בלוגר ברוסיה, אם אני זוכר נכון, היו כמה מקרים מאוד לא נעימים, זאת אומרת, אם אתה לא עיתונאי מוכר שיש לו איזושהי הגנה מסוג כלשהו, לפחות הגנה עקרונית, קונספטואלית, אז אתה די במחתרת, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות, להגיד כל מה שאתה רוצה.
אני חושב שצריך קודם כל לעשות את ההבדלה, את ההבחנה בין אם אתה זר או מקומי, לבין עבור איזה גוף אתה עובד, וצריך להבין, יש גם עיתונאים זרים שפועלים ופעלו ברוסיה, שהיו תחת, פעלו עבור ארגונים וגופי תקשורת מאוד גדולים ורציניים, זה לא בהכרח חזר להם, לא בהכרח חלילה שהם נפגעו פיזית, אלא שהם סולקו, גורשו באמתלות כאלה ואחרות.
גם דיפלומטים.
גם, זה, וגם דיפלומטים, כמובן.
זה חוקי המשחק ברוסיה.
נכון, צריך להבין, זה שאתה, זה לא בהכרח אומר שאתה לחלוטין מוגן, רק לפני כמה שבועות גורשה ממוסקבה הכתבת הוותיקה של ה-BBC. הסיבה הרשמית היא צעד תגובה לעובדה שהבריטים לא העניקו אשרת עיתונאי לעיתונאי רוסי. זאת אומרת, אתה, חשוב להבין, כשאתה פועל ברוסיה בתור עיתונאי, אתה תמיד חייב להפעיל שיקול דעת.
אני חושב לך, השיחה שלי עם שר נאצ'ר אתמול מוכיחה שגם כשאתה עיתונאי בישראל, לפעמים כדאי שתפעיל שיקול דעת. אבל אני רוצה שנגיע לפן העיתונאי באופן מסודר יותר טיפה בהמשך, כי בגלל מי שאני, בגלל מי שאתה עכשיו, מי שהיית בעיקר ברוסיה, אבל קצת לפני זה, קצת על העניין האישי. זאת אומרת, בן אדם מגיע, זוג צעיר לרוסיה, נכון שבת הזוג הגיע עם עבודה, זה שזה נתן לכם איזושהי קרקע יותר נוחה למחות בה, ובכל זאת, רוסיה נתפסת כמשהו עצום בגודלו, עצום מבחינת כמות האנשים הערים נראות, מוסקבה, אני לא הייתי, אני אומר לא הייתי, כף רגלי לא דרכה ברוסיה מעולם, בשום חלק מהטריטוריה שלה, אבל זה תמיד נראה כזה משהו עם התמונות של שחור לבן מהמצעדים הגדולים, וסרטי הסרטים האפלים על המלחמה הקרה, וג'ון לקרה, ובית רוסיה, וכל הסיפורים האלה. אגב, לפינה שלנו אנחנו נקרא בית רוסיה, כבר החלטתי, אתה אין לך מה להתבקח על זה.
אני זורם איתך.
זה בהמשך, אני יודע. וזה ליפול על מקום, לי זה קרה באופן מצחיק, ולא הייתי עיתונאי אז, כשנחלתי בקהיר בתחילת שנות ה-80, הלכתי ועבדתי שם במשך כמעט חצי שנה. ועדיין זה המזרח התיכון, זאת אומרת, זה השכונה שלנו, היית בשכם, היית בקהיר, היית בג'נין, היית באפולה, לא כזה הבדל דרמטי. רוסיה נראית מעבר להרי החושך, מעבר, אז זאת התחושה שלי לפחות, וגם כשמי שאני מדבר איתו, ואנשים שנסו לשם, רוב האנשים שנסו, נסו בטיולים מאורגנים, סטלינגרד מה שהיה, לנינגרד מה שהיה,
סנט פטרסבורג,
כן, כמו שזה, וכמובן מוסקבה, והכבישים עם 10 מסלולים לכל כיוון.
וחזרו, תן לי לומר, חזרו מוקסמים.
חזרו מוקסמים, כי, לא, חזרו מוקסמים עד גבול מסוים. כי רוב הטיולים המאורגנים היו בשלבים הראשונים, אני לא בטוח עד כמה זה פופולרי היום, ואז תמיד היה המלווה מטעם השלטונות, והיה המדריך שהיה ברור לגמרי שהוא מטעם השלטונות, והנהג האוטובוס שהיה ברור לגמרי, והאוטובוסים היו מיושנים, והאוכל, אני זוכר את הסיפורים, יש מים חמים, אין מים חמים במלון, יש נייר טואלט, אין נייר טואלט,
לא, הימים האלה חלפו עבור.
אני בטוח, אז אני אומר, אתה נפלת על רוסיה מודרנית יותר, שעברה תהליכים של התמערבות, זאת אומרת, נהייתה הרבה יותר מערבית ממה שהייתה בדורות או דור, שניים, שלושה לאחור, ועדיין זה להגיע, אלא לא נדע, היית ברוסיה לפני זה? לפני ש...
הייתי ברוסיה לפני כן, אבל רק
בסנט
פטרסבורג, לפני כמה שנים, ביקור תיירותי.
אוקיי, אז מה, יש הלם תרבותי, יש הלם אישי, זאת אומרת, אתה נוחת ברוסיה, נכנס, מגיע לדירה ששכרתם, קניתם, whatever.
כן, ברור.
כן,
ברור שההתחלה היא מורכבת, כפי שציינת, שמה, מוסקבה זה כרך ענקי, של 13-15 מיליון איש, עיר באמת בלי הפסקה, עצומה, אינטנסיבית מאוד, פקקי ענק.
באמת? כי תמיד היום... נראה בתמונות שזה הכל לא, חצי, לא. חצי ריק.
אני נהגתי במוסקווה, יש לי תעודת נהג.
אני נהגתי בקהיר.
אני חושב שזה אולי אפילו יותר גרוע מקהיר.
אוקיי.
פקקים מטורפים, העיר היא אינטנסיבית מאוד, אז ברור שההתחלה הייתה, כמובן גם לזוג צעיר שמגיע והוא חדש לו בגדול, אז ההתחלה באמת הייתה מורכבת, אבל לאט לאט, זה גם מאוד מאוד חשוב עם איזה אנשים אתה בקשר, עם מי אתה מבלה רוב הזמן, איפה אתה חי. לשמחתנו אנחנו התגוררנו ממש במרכז העיר, ולכן אתה יודע, אתה יורד מהבית ואתה מטייל ואתה 20 דקות ברגל בכיכר האדומה, אז זה מאוד...
בקבוצת ההתייחסות לפחות בשנה שנתיים הראשונות הייתה ישראלית או מקומית? מבחינת חברים?
ישראלית.
אז זה מקל.
כן, כמובן, זה מקל, כי יש לא מעט ישראלים שם, תמיד היו, צריך לומר.
זה רוב ישראל... שבו מתגוררים גם דיפלומטים ושליחים וכאלה? זאת אומרת, זה האזור?
כן, כן.
זה יותר נוח?
יש כל מיני אזורים כאלה במוסקווה, אבל, אבל הקהילה הישראלית שם מורכבת כמובן מדיפלומטים, מהדיפלומטים הישראלים, וגם לא, לא מעט אנשים פרטיים שהגיעו בדומה לנו מסיבות פרטיות.
קטע מסחרי, כן, יש
כן, 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 וזה בעצם היה נקודת ההתייחסות. לאט לאט הכרנו גם כמובן...
אז גם יש מי שיכניס אותך לעניינים.
נכון, וזה תמיד מאוד נוח. לאט לאט הכרנו גם אנשים מקומיים, אבל צריך לומר, אין הרבה אנשים מקומיים שהופכים להיות, אתה יודע, ידידי נפש שלך. אתה בכל זאת זר, וככה אתה בעצם... תמיד נתפס שם.
כן, הקטע הזה של חברים מקומיים, אני זוכר אותו תמיד מה-N4 ביקורים וטיולים, ואפילו עבודה ולימודים בארצות הברית, שאומרים לך, הם לא ייצרו איתך קשר עין, אף פעם לא יזמינו אותך לבית שלהם, ועדיין אתה לא מרגיש בניו יורק, שזה עיר של, לא יודע מה, 5-6 מיליון מקומיים, ועוד כפול מזה תיירים וזרים, או בארצות הברית בכלל, שזה ארץ של מהגרים. רוסיה זה לא ארץ של מהגרים. זאת אומרת, רוסיה, אם אתה רוסי, אתה רוסי.
נכון, זה, אבל, זה צריך, אבל צריך לומר שרוסיה היא מדינה מאוד מאוד מגוונת מבחינה אתנית.
כן.
ברוסיה יש 140 קבוצות אתניות, לא הרבה אנשים יודעים את זה. רוסי, לצורך העניין, אם אתה תשאל את האזרח הממוצע, אפילו בישראל, מה הוא רוסי בשבילך, סביר להניח שהדמות של פוטין תעלה, הדמות הסלאבית, ה... אבל רוסים יכולים להיות...
אומרים ליברמן, שורכים שהוא מולדבי, אבל זה...
נכון, לא, רוסי יכול להיות גם אדם שהוא קרוב לגבול מונגוליה, עם, כן. עם מראה אחר לגמרי,
רוסי יכול להיות... ויש גם מוסלמים, יש גם...
נכון, יש הכל, יש מכל, מכל הצורות ומכל ה... זאת אומרת, זה מאוד, זה עושר אתני מאוד מאוד גיוון עצום.
כן. בכלל, רוסיה היא המדינה, נדמה לי, הכי גדולה בעולם, גיאוגרפית.
גיאוגרפית, זוכר, נכון,
כן.
נכון, נכון, נכון. ועם שטח עצום.
כן.
פרוסים, פרוסות על גבי השטח הזה עוד, שוב, מאות קבוצות אתניות. אז זה מאוד מגוון, זה הופך את זה למאוד מעניין. ולאט לאט אתה מכיר אנשים, ומכירים אותך, וכן נפגשים, וכן עושים דברים. אז אני חייב לומר שדווקא תהליך... נקרא לזה, התהליך הסתגלות הראשוני היה סביר, ואז מגיע החורף.
רגע, עוד לפני החורף, וחורף הוא פרק שלם. מבחינת ההרגלים, אתה בא ממדינה מערבית, בוא נניח שאנחנו קולוניה של אמריקה, זאת אומרת, סופרמרקטים עמוסים, ובתי קפה עם המקיאטו וכל מה שאנחנו מכירים, ומכוניות, יש לנו, אין לנו, תמיד המכוניות הן חדשות ומודרניות, והפקקים הם פקקים של המערב וכו' וכו'. אתה מגיע לרוסיה, ואני, שוב, שבוי בסטיגמות, אני אומר מראש, בסטיגמות של רוסיה של פעם, עם הנייר טואלט שמחלקים במסורה, ועם התורים ללחם.
והתורים, כן, כן,
כן. וכל הסיפורים האלה. איזה מין רוסיה אתה מוצא ברמה האישית, צרכנית, בידורית, נוחות בסיסית, כן. לא יודע מה, דירה, מטבח, באמת, ביץ אנד בייץ האלה.
כן, אז צריך לומר, שוב, זה מאוד חשוב, כי הזמן שבו אנחנו הגענו לרוסיה, וצריך גם להדגיש, מוסקווה היא לא בהכרח רוסיה. מוסקווה היא...
כמו שניו יורק, היא לא בהכרח אמריקה, אנחנו יודעים.
בדיוק, בדיוק, יש הבדל גדול בין מוסקווה לבין ערים גדולות
בסיביר,
או ולדיווסטוק, או גברים יותר קטנים. ולכן מוסקווה היא תמיד, כמובן, המרכז הענק והמודרני ביותר, והעשיר ביותר, וגם זה כמובן בולט. אבל ברמה של היום-יום, של חיי היום-יום, לא היה שום, לא הייתה שום תחושת מחסור, או שום דבר מהסוג הזה. אם הייתי מגיע 10 שנים קודם לכן, התמונה הייתה שונה כמובן לחלוטין, אבל לא היה שום מחסור.
זאת אומרת, הגלויות שחור הלבן של פעם הפכו לגלויות צבעוניות.
כן, לא רק אבל הפכו לצבעוניות, אלא צריך להדגיש, השינוי בא לידי ביטוי גם בסוג של קפיטליזם על אסטרואידים. זאת אומרת, עצה מטורף, סופרים, חנויות יוקרה.
אבל במחירים סבירים, זאת אומרת, זה משהו שנגיש לכל אחד, או שזה היה רק לעשירים?
זהו, אז צריך לומר, שוב, הכל מתחבר אחד לשני. באותה תקופה, המטבע הרוסי, הרובל, היה מאוד מאוד חזק. אני מדבר איתך על 28 רובל לדולר. צריך להבין שהיום זה בערך 80-90 רובל לדולר, כדי להבין. המטבע הרוסי הזה היה מאוד מאוד חזק, והיה לזה השפעה גם על המחירים.
הייתה צמיחה גדולה.
נכון, הייתה לזה השפעה על המחירים. מוסקבה אז הייתה אחת הערים היקרות ביותר בעולם.
בסופו של דיבור על זה, בגלל זה גם האוליגרכים כל כך נופפו בכל היהלומים שלהם.
בוודאי, בוודאי מבחינת למשל נדלן, שמוסקבה אז כיכבה, במרכאות או לא במרכאות, ברשימת הערים היקרות בעולם, אבל כמובן שעם התרסקות המטבע הרוסי, הדבר הזה השתנה והעיר הפכה להיות משמעותית זולה יותר, אבל לא הרגשנו שום מחסור אף פעם, מבחינת מה שיכולנו, כל מה שאתה רוצה אתה יכול להשיג, זה יעלה ככה, זה יעלה אחרת, אבל אין מחסור, זאת אומרת, הסופרים מלאים, רשתות סופרים בינלאומיות, צרפתיות, גרמניות וגם מקומיות, אף פעם לא הרגשנו סוג של מחסור או קושי.
אוקיי, והצד השני של אותו מטבע, הביטחון האישי, שגם הוא תמיד היה סוג של חשש עמום שתמיד היה שם, כנופיות וכל מיני דברים מחסרים.
אז אני חייב פה לסתור הרבה מהקונספציות שיש לישראלי הממוצע שלא ביקר ברוסיה, בוודאי על מוסקבה. כמו בכל עיר גדולה, ואני מניח שזה קיים גם בניו יורק כמובן, שנינו היינו בניו יורק, אנחנו יודעים, שהיו שנים בניו יורק, שהיו אזורים שלא יכולנו להיכנס אליהם.
שהייתה הרבה יותר כיפית מאשר היום, אבל זה דיון אחר.
כן, דבר על שנות ה-80, אני מניח.
כן, שנות ה-80 ועד 90.
אבל במוסקבה, בוודאי במרכז העיר, הרשויות שמות דגש מאוד מאוד חזק על הביטחון האישי, ולכן כשאתה מסתובב במרכז מוסקבה כתייר, אפילו גם כזר שגר שם, אף פעם אני חייב להודות, אף פעם לא הרגשנו איזשהו סוג של חוסר ביטחון או איום. כמובן שגם במוסקבה יש מקומות שעדיף לא להגיע אליהם ב-11 בלילה, אבל את זה אפשר להגיד
במקום גדולה. אין עיר בעולם שאין את זה, זה די מובן.
נכון, אז מהבחינה הזאת יצא לנו לפגוש כל כך הרבה ישראלים שהגיעו למוסקבה למשל בפעם הראשונה, והם, הפער בין מה שהם ציפו לבין מה שהם מצאו בפועל, הוא פשוט פער של שמיים וארץ. הם דמיינו בראשם עיר, אפורה, ארובות, ומפעלי תעשייה כאלה, והכל כמעט שחור לבן כמו רוסיה.
ונשים עם מעילים, מעילי צמר שמגיעים עד הרצפה ונעלי גולדה.
ואז הם מגיעים, והם חווים עיר חיה, בועטת, קוסמופוליטית, אמנם לא רבים דוברים אנגלית, אבל אתה יכול למצוא כל מה שאתה רוצה, ומסעדות טובות, ומוסקבה הפכה באמת בעשור האחרון, לעיר שיש לה המון מה להציע, באמת עיר קוסמופוליטית, עם איזה סוג מסעדות שאתה לא רוצה, וסוגי בילויים, וגם עם השנים קל יותר לדוברי אנגלית, אני חייב לומר.
זה בטוח, אין מה לעשות.
היום יותר קל להסתדר, יותר, הצעירים הרוסים רובם דוברים אנגלית לא רעה בכלל,
תשמע, גם בשנים, בשנות ה-60 וה-70, זה היה האוונגרד הרוסי היה לשמוע את הביטלס, זאת אומרת, כל התיאורים ואנשים שגם הגיעו משם סיפרו איך הם היו במחתרת, מעבירים תקליטים, בהקלטות בוטלגים וכל מיני כאלה. אוקיי, נגיע לחורף, אבל לפני זה נעשה הפסקה מתודית קצרה, כמו שאנחנו יודעים שעושים ברדיו לפעמים, נשמע מוזיקה של Silent Regression, קטע קצר, אז חזרנו, ואז, כמו שאמרת, מגיע החורף. וזה כבר נשמע לי יותר קרוב למוסקבה שאנחנו מכירים מהתמונות. תספר על זה.
כן, אז כמו שהחשש בתור, אומנם גדלתי בירושלים, וחוויתי את החורף הירושלמי ושלג ומינוס קטן, אבל זה סדרי גודל אחרים לגמרי. עוצמת הקור, כמויות השלג האלה של 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 של, של עשרות סנטימטרים, ועיר שמתפקדת, עיר שמתפקדת בשום בעיה, כמובן רגילה בזה, הכל מתוקתק, אלפי מפלסות שלג פועלות בעיר, ברמה האישית, החורף הראשון הוא כמובן קשה, זה קור חודר, אתה מרגיש את הקור, אתה יודע, בכל קצוות הגוף.
אפשר להתגונן? יש לבוש שיכול להתאים למשהו כזה?
יש בהחלט לבוש, ולמדנו להתמודד עם זה, אתה לומד גם... אתה לומד גם אפילו לצאת לטייל עם עם הילדים הקטנים, אז הם, אז רק נולדה הבת הבכורה שלי, ויצאתי לטייל איתה בחוץ, בעגלה, כשבחוץ שלג וקרח ומינוס, ואתה לומד להתמודד. יש שני דברים שחשוב להבין, שעוזרים להקל על על החורף, על החשש מהחורף הרוסי. האחד זה העובדה ש כל המבנים וכמובן כל התשתיות ערוכות לקור הזה. זה אומר שבבניינים, למשל בבניין שבו התגוררנו במרכז מוסקבה, יש הסקה מרכזית, הסקה על גז, הסקה כמו בירושלים, הסקה, כל הדירה חמה ונעימה, המשרדים מחוממים, כל התשתיות ערוכות. אז בתוך הבית, ואני כאן...
אני מניח שגם הבנייה היא עם אבן מסיבית ולא הבלוקים האווירים.
זה מאוד תלוי באיזה בניין מדובר, וגם זה נושא כשלעצמו, הדריכלות במוסקבה היא תלוי. אם זה מדובר על מבנה מהתקופה הסטליניסטית, שאלה מבנים מאוד עוצמתיים וטובים ובנויים כמו שצריך, הבידוד מצוין. אם זה בניינים מתקופות אחרות, כמו תקופות חושו, שנות ה-60, אותם שיקונים, זה כבר קצת פחות נעים, אבל בפן האישי יש איך להתגונן. אם אתה יוצא החוצה ואתה לבוש כמו שצריך, מגפיים טובים, כפפות טובות, כובע טוב, מעיל טוב, ואתה מסתגל, אתה מתרגל לזה, ואתה אפילו, שמע, לומד ליהנות. יש משהו בחורף הרוסי, שהוא רומנטי נפלא.
זה צבע אחר, זה פשוט צבע אחר.
נשמע, להסתובב בסדרות של מוסקבה או בכיכר האדומה, שיורד שלג, והפתיתי שלג האלה יורדים, והשלג נערם, יש בזה משהו משובב נפש. זה כל כך יפה, יש בזה משהו...
אתה פשוט נהיה לאה גולדברג תוך רגע.
אתה ממש הופך להיות...
דוסטויבסקי.
כן, אתה תשמע, אני היום מבין הרבה יותר טוב את הנפש הרוסית, והחורף הרוסי...
נפש גם רומנטית וגם לא נדע אלימה לפעמים, והכל ביחד, זאת אומרת...
נפש מורכבת מאוד על כל ההיבטים האלה שאתה ציינת, אבל אי אפשר, אני תמיד אומר לחברים ולמשפחה, שאם אתם באמת רוצים לחוות את מוסקבה ואת רוסיה בכלל, אני מבקש מכם להגיע בחורף. זה לא מפחיד כמו שזה, כמו שאתם חושבים שזה.
חוץ מהמטוסים.
ויש בזה, לא...
שמע, יש לי לא נעים להגיד לך, אבל יש לנו חבר שעובד בתעשייה הזאת של המטוסים והכל, והוא כל הזמן אומר לנו, לא משנה, אם הבואינגים הם רק יצאו אתמול מסיאטל מהבית חרושת, אם זה צוותים רוסיים, תיזהרו. אני מסגיר פה, מסגיר
פספקטיבה. אני יכול לומר לך, כי לנו יש פרספקטיבה של 15 שנה, במהלך התקופה שאנחנו חיינו ברוסיה, אז אירופלוט, חברת התעופה הלאומית של רוסיה, עברה מטמורפוזה כל כך גדולה, היא הפכה עם השנים לחברה א' מאוד בטוחה, דבר שני, עם צי מטוסים הכי חדיש שיש.
כן, זה אנחנו יודעים.
שירות לעילה ולעילה שהמון ישראלים בשנים האחרונות נוהגים להשתמש בגלל הרבה בגלל הטיסות המשך, טיסות קונקשן.
כן, אני יודע, אנשים טסו דרך בביזנס או בפרימיום לארצות הברית. כן,
גם מחירים סבירים וגם שירות לעילה ולעילה.
אני מכיר כמה כאלה שעשו את זה. אני רק שמתי הרז הזרה בצד ממישהו שנמצא בתעשייה, אבל אתה יודע, תמיד יש את הפטריוטיזם והיפוכו בדברים האלה. עכשיו, ההוויה של רוסיה בחורף, של מוסקבה בחורף, היא שונה באופן מהותי מזו של הקיץ, זאת אומרת, זה נהפך, האנשים נהפכים אחרים, העיר נהפכת אחרת, כי תמיד זה נראה כמו, באמת מישהו קיבל את האור למשך כמה כן, זה, שבעה, שמונה חודשים.
אז זהו, זה מעניין, בגלל שאחד הדברים שמאוד אהבנו במוסקבה, זו העובדה שיש ארבע עונות מסודרות. יש בזה משהו נהדר. זאת אומרת, למשל בישראל, אנחנו יודעים שרוב השנה, חום נוראי.
חנוך לוין, אתה רוצה? לא נכנס את זה עכשיו, יש את הקיץ ויש את המלחמה.
כן, עונת הזה. אבל במוסקבה יש עונות מסודרות, והחורף הוא חורף, איך אומרים, למאדרים. הוא קר, הוא מחשיך נורא מוקדם, 4:30, חושך מוחלט כבר, אז בקטע הזה כמובן שזה קצת יותר קשה, כי שעות האור הן מצומצמות, האנשים כולם לבושים, מכונסים יותר בתוך עצמם, לבושים בבגדים חמים וכבדים, אבל אמרנו, יש פה קסם, לחורף יש קסם, למרות הקור, למרות למרות שעות האור המצומצמות, למרות ההוויה היותר קשה, יש לו, לחורף הרוסי, קסם נהדר. ואחד מהדברים הכי כיפים בחורף, זה האביב. משום שאחרי החורף, מגיע האביב, זה מגיע
בצורה... זה כמו הכביש הכי מפורסם בירושלים. השלט כתוב עליו תל אביב.
אחרי החורף מגיע האביב. אני מדבר איתך על סביבות אפריל-מאי, זו אחת התקופות הכי יפות בשנה במוסקבה, בגלל שהטמפרטורות מתחממות, הקרח נמס ונעלם, העצים מתחילים ללבלב, ופתאום כאילו מישהו נתן איזו קריאה, כל האנשים, אני תמיד קורא לזה, כאילו ירו אותם מתוך תותח, איזה פגז מילה שלו, כולם נשפחים החוץ על הרחובות, הימים מתארחים, העצים מלבלבים, ופתאום יש
תחושה... נשמע לי מתגעגע, לא נעים לי להגיד לך.
כן, יש לא מעט דברים במוסקבה שאני מתגעגע עליהם, אני אהיה איתך, כן לחלוטין, יש המון דברים שאנחנו מאוד נהננו מהם במוסקבה. והיופי של העונות, זה אחד מהם. התחושה הזאת למשל באביב, שכל הפארקים מתמלאים באנשים. אגב, פארקים זה עוד נקודה מאוד מעניינת. מוסקבה מלאה בפארקים נהדרים. רכבי ידיים, ענקים, עצומים, שאתה יכול לטייל שם בלי סוף. והכל פורח באביב, ואתה יודע, הפרחים פורחים, העצים מלבלבים, וזו תחושה, אחרי החורף והקושי, תחושה נהדרת, ואז מגיע הקיץ, שבכלל, הרבה אנשים בכלל לא יודעים שיש במוסקבה קיץ. הקיץ במוסקבה יכול להגיע ל-30-35 מעלות. חם, לח.
אז זה גם שאלה, כי אנחנו מכירים את זה מלונדון, או בכלל מאירופה, שבמשך, לפחות עד העשור האחרון, עד שההתחממות הגלובלית, מכה בכולנו, הם לא היו אורחים, האמת שזה כבר הרבה יותר שנים אחורה. אין מזגנים, והאוטובוסים, החלונות לא נפתחים, והרבה מאוד משרדים ובתים שחלונות לא נפתחים, או נפתחים בדרך כזאת שזה לא עוזר. אז הקיץ יכול להיות גם מעיק, זאת אומרת, אם אין את הערכות מבחינת מיזוג וזה.
נכון, ולא כמובן שלא בכל הבתים, למעשה ברובם, אין מזגנים.
בדיוק.
ואז משתמשים במעברים ודברים כאלה, אבל יכול להיות מאוד מאוד חם, מאוד חם, והיו שנים שבהם גם זה גבה קורבנות. זאת אומרת, הקיץ הוא יכול להיות קיץ לכל דבר.
קיץ קטלני, כן. אז רגע, בעצם הקיץ עצמו, מה אנחנו מדברים על יוני עד ספטמבר כזה?
משהו כזה. למעשה כבר במאי יכולים להתחיל לימים מאוד חמים. יוני, יולי זה כמובן
אנחנו מדברים על פחות יותר חלוקה של... נניח 6-7 חודשים של חורף רציני, עונות מעבר חודש לפה, חודש לשם, ו3-4 חודשי קיץ הארדקור.
כן, הקיץ הוא מיוני עד סוף ספטמבר בערך, אפשר לומר, שגם בתוך הקיץ צריך להבין כמובן, יש לו...
יש ימי גשם.
יש גשם וימים אפורים, אבל באופן כללי, בדרך כלל, בשנים שאנחנו היינו שם, היה קיץ חם ונעים, ואז מגיע הסתיו שהוא...
יפה באותה מידה.
שהוא, תשמע, אני גם פרסמתי תמונות בזמנו ממוסקבה, זה פשוט הצבעים, אתה יודע, זה כמו ציור, זה כל כך יפה, וגם זה רומנטי אגב, זה נפלא.
לא, הסתיו, אני נולדתי בסתיו, אני יודע מה זה סתיו.
זה נפלא, זה נפלא, יש פארקים שאתה מטייל לאורך קילומטרים, ואתה רואה עצים מוזהבים ועלים שלכת, זה באמת מאוד יפה. אז זה בפן של מזג האוויר, הרבה פחות נורא ממה שפלוני אלמוני עשוי לחשוב.
הבן אדם הוא יצור סתגלני ברמה שאנחנו, אתה יודע, אנשים הרי חיים גם בסיביר, וחיים בכל מיני גהנומים בדרום אוסטרליה וניו זילנד.
ושורדים.
ושורדים, לא כולם, אבל כן. אתה יודע.
מי שכן.
כן, הסיפור הזה של ההוויה הרוסית היא גם תמיד איכשהו, ואנחנו חוזרים באמת למלחמה הקרה, אתה יודע מה, עוד למלחמות הקודמות, זאת אומרת, תמיד איך שהם היו מעורבים במלחמות מטורפות, ומנהיגים דיקטטורים שרצחו באמת, לא יודע מה, מאות מיליונים אם אנחנו מחברים את הכל ביחד. לא יודע, תמיד יש משהו מאיים בדבר הזה שנקרא, זה היה קומוניסטים, אבל זה רוסים, זאת אומרת, יש משהו קשה בקטע הזה, כשאתה חושב על רוסי, אתה חושב על משהו קשה, לפעמים זה אכזר, לפעמים זה קשוח, לפעמים זה לא מתחשב, או עומד על שלו.
נוקשה, נוקשה.
לגמרי נוקשה כזה, וזה מעניין באמת, שאתה בא מהישראליות, שהיא כל מיני דברים, אבל היא שואפת להיות מערבית, למרות שהיא לבנטינית, במידה רבה, אני לא חושב שיש קונטרדיקשנות, שיש פער יותר גדול ממי שאנחנו וליפול על הוויה כזאת. איך אתה הרגשת את זה?
קודם כל, אני חושב שאנחנו בתור ישראלים, אני חושב שכצברים, רבים מאיתנו, כמובן שלא כולם, אבל יש לנו סוג של חספוס, עמידות, ואני חושב שזה עוזר להתמודד במקום מורכב כזה, כמו רוסיה. כמו שלמשל אני חושב שזה היה עוזר להתמודד במקום כמו סין לצורך העניין, שגם מדינה...
שמע, זה שיחות שאני עוד נהל, זאת אומרת, דיברתי עם דודו שגר חצי מחיי בהודו, ואני, שוב, הודו אפילו יותר אקזוטית ובלתי מובנת לי מאשר רוסיה, כי רוסיה היא בכל זאת פה בסביבה, היא אירופה, והודו זה מבחינתי עולם שאני, אין לי שום מושג איך חיים בו. אז כן, אנחנו מסתגלים, כן.
אז אני חושב שמבחינה הזאת רוסיה, לכאורה, ודאי מוסקווה, לפלוני אלמוני שמגיע, מוסקווה עשויה להיראות אירופאית לגמרי. הארכיטקטורה בחלקים גדולים היא ארכיטקטורה שנראית לגמרי אירופאית. אפילו, אתה יודע, מבנים מאוד יפים מהמאה ה-19.
זאת אירופה, אנחנו נוטים לשכוח.
אבל, לא, אבל, זה מה שבאתי להגיד, שזה מאוד מטעה. כי מוסקווה היא מין שילוב מוזר של מזרח ומערב, מין שער לאסיה, מוסקווה היא אולי אירופאית רק במראה שלה, אבל בהוויה שלה היא איזשהו שילוב אפילו כמעט אקזוטי בין מזרח למערב, והיא לא בהכרח אירופה, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, וההוויה הרוסית בכלל, דיברנו על זה, דיברנו על הנפש הרוסית, על ההוויה הרוסית המאוד מורכבת, וזה בא כמובן לידי ביטוי גם באופי של העם. שמע, צריך לזכור, את ההיסטוריה, לזכור שציינת מה העם הזה עבר, כמובן בתקופה הקומוניסטית, ומלחמת העולם השנייה, וגם קודם לכן.
הרבה לפני זה, התקופות הרעב הגדולות היו ב-18, ב-19.
אתה מדבר על השושלת של בית רומנו, ואתה מדבר על תקופת הצארים, אתה מדבר על עם שרובו הגדול מדוכה ומושפל ועני מאוד.
וזה מה שהצליח בסופו של דבר לחשל אותו ברמה כזאת, שהוא הצליח בידיים וברגליים ובלי נשק ובלי מעילים לגרש את היטלר מסטלינגרד. זאת אומרת, פעתי מוסקבקים.
כמובן, צריך לזכור
במחירים... במחירים מטורף.
במחירים שאנחנו לא יכולים, אני חושב, לתפוס את זה גם היום. וזה גם סוגיה שמאוד עוזרת להבין את העניין הזה של הנפש הרוסית וההוויה הרוסית, והמקום שהדבר הזה תופס בהוויה הזאת. לצורך העניין, כולנו כמובן מכירים את 9 במאי, יום הניצחון ברוסיה זה כמובן דיין פבדה, זה יום הניצחון, יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אפשר לומר בצורה מוחלטת שברוסיה זה היום הכי קדוש בשנה. אני תמיד הייתי אומר שהרוסים חיים מ9 למאי עד 9 למאי. אין יום במהלך השנה שאין באחד מערוצי הטלוויזיה הממלכתיים ברוסיה איזשהו סרט שעוסק במלחמת העולם השנייה.
ולא, זה חתיכת פצע עצום שקשה לתאר אותו.
היא כל כך חזקה, וצריך גם לומר שזה כמובן נעשה בזה גם שימוש מאוד פוליטי.
ברור.
אנחנו מכירים את זה גם במקומות אחרים, גם אצלנו לצורך העניין. אבל
פוליטיקה לא הייתה משהו אם לא היו את כל המקרים האלה. אני אגיד לך, אני אקח יותר מזה, אנחנו, אתה יודע, סטלין היה אולי רוצח המונים במספרים אפילו יותר גדול מהיטלר, במספרים המוחלטים, אבל אם לא היטלר נכנס לרוסיה, או אם לא סטלין מחליט שהיטלר מסכן אותו יותר מאשר השאר, אז יכול להיות שהעולם היה מגיע למקומות אחרים. לא חושב שהנאצים היו משתלטים על העולם, בסופו של דבר זה לא אפשרי ממש, אבל זה בפירוש קידם מאוד את סוף המלחמה וצמצם את המחיר שלה.
וזה בדיוק העניין, גם היחס לסטלין בתוך רוסיה היום.
הגואל הגדול, אבל גם הרוצח הגדול.
בכלל, מצד אחד, מדובר צריך לזכור ברוצח המונים, שרצח מיליון
מבני עמו שלו. את בני עמו.
בני עמו שלו, לא זרים.
אבל יצא את העולם.
מצד שני, הוא עמד בראש המערכת, נגד הפלישה של גרמניה הנאצית, ובמשך שנים הצליח לנהל את המערכה, ובסופו של דבר, לעצור, אני חושב שללא, בוא נגיד, לולא הקטישה הזאת, והעובדה שהוא הצליח להטיש את הצבא הנאצי כל כך הרבה שנים, אני לא רואה אותם, אני לא רואה אותם נופלים באופן אחר, משום ש...
שוב, אתה יודע, אין אילו, מה היה אילו בהיסטוריה. כן, הרי באותה מידה אומרים שאם היפנים לא היו עושים בטיפשות כזאת ומפציצים את
פרל הארבור,
ארצות הברית לא הייתה נכנסה למלחמה, ובעלות הברית היו צריכים, לא יודע מה,
אבל זה באמת בוא נשחק בקיר.
זה נדמה לי לגמרי, אז אני אומר, היטלר טעה פעם אחת בגדול כשנכנס לרוסיה, והיפנים עשו שטות מוחלטת כשהתקיפו פרל הרבור, אבל אתה יודע, ככה זה ההיסטוריה, היא בנויה יותר על טעויות מאשר על מעשי גבורה. טוב, תשמע, אנחנו מתקרבים לשעה, סדר גודל. אני חושב שקיבלנו... אתה רואה איך הזמנה? כשנהנים. אני מקווה שגם אתה. לא, אבל זה מרתק, זה מרתק באמת ברמות אחרות, כי אתה יודע, אנחנו מדברים עם אנשים, ויש כאלה שחיים פה וחיים שם, ואתה מדבר איתי מהולנד, אני יכול לתאר לך, איך אתה חי בהולנד, כמעט אחד לאחד, כי אני לא יודע בדיוק איפה אתה גר, אבל אני למשל סתם הייתי חודש ממשהו בקורס בהילברסום, יכול להיות שזה ממש קרוב אליך, ב-BBC World Service שם, שיש להם איזה...
מקום מאוד יפה.
כזה ש... נהדר, נהדר, ו-20 דקות מאמסטרדם מהתחנה המרכזית ברכבת. אני מכיר את ההוויה של לחיות בהולנד, ללכת לישון, לקום בבוקר, לאיפה לאכול, ואיזה קרוקט בדיוק אתה הולך לקבל בארוחת בוקר. ורוסיה זה, מבחינתי, באמת חור, לא יודע, מסך שחור, אוקיי? קראו לזה פעם המסך הברזל וכל הסיפורים האלה. וזה להיכנס גם עם, אתה יודע, המילים שלנו, שזה מדיום רדיופוני, מדיום אודיו, לא יכולים לתאר הכל, אבל אני חושב שנתן פחות או יותר מושג, אני קיבלתי מושג, אני מקווה שגם המאזינים. אנחנו עוד נדבר הרבה גם על הפוליטיקה, וגם על הקטע העסקי-כלכלי-מסחרי, שגם בו היית מעורב, לא דווקא כיזם, אבל כעיתונאי, כמסקר, ואולי עוד דברים שאני לא יודע, ומה פתאום הולנד עכשיו, וכן הלאה. בכלל, לפי הרשימה, אתה היית ביותר מדינות מאשר אנשים לפעמים מטיילים כל חייהם, וחיית בהם, כן, אז נכון. זה בהחלט מרתק ומעניין, ואנחנו גם נעשה פינת, אני חושב שנתחיל איתה בפינת בית רוסיה, כמו שאמרתי, כי רוסיה בכל זאת זה הכי מעניין, ואני בטוח שיש לך סיפורים שאפשר לסגור ל-10 דקות, או ל-12 דקות, או ל-8 דקות, עד ש... לא יודע, עד שספוטיפיי יקנו אותי.
כן, יש מספיק.
כן, אז זה באמת כיף גדול, ותודה שפינית את השעה הזאת, אני לא אגלה למאזינים מתי אנחנו מקליטים את זה, לא נעים, אבל זה בסדר, היה תענוג ואנחנו נדבר, כמו שאמרתי, לא פעם ולא פעמיים. אז בינתיים תודה.
תודה רבה, תודה, נשתמע.
אז להתראות, ביי. עכשיו אני ממש ממש שמח להשיק פינה חדשה עם קרן הבר, שכבר דיברנו איתה בעניינים אחרים ביותר משיחה אחת, וזה עוד יקרה בעתיד עוד. והפינה היא נקרא לה נניח דרישת שלום מההיסטוריה, דברים שקרו פחות או יותר בתקופה הזאת, בחודש שאנחנו מדברים, ביום שאנחנו מדברים, מכיוון שאנחנו לא יכולים להתחייב על היום הספציפי, אז נגיד פחות או יותר בערך. אז דרישת שלום קטנה מההיסטוריה עם קרן הבר, פינה חדשה, פרק ראשון. שלום קרן.
שלום, שלום.
אז על מה נדבר היום?
דש מההיסטוריה.
דש מההיסטוריה. איזה דש את מביאה לנו היום?
אני מביאה דש שהגיעה אליי עם שיר. אנחנו ממש נעשינו תוכנית של גלץ. אבל את הסיפור של סטיב ביקו, אני הכרתי דרך השיר של פיטר גבריאל, ביקו. וזה ממש עכשיו, תחילת ספטמבר. מבחינתי, התקופה של ביקו זה מה-18 באוגוסט ועד ה-12 בספטמבר. אז כשחשבתי איך אנחנו מתחילים, זה עלה. בתור האופציה היחידה לדבר עליה.
ואיך לא ספטמבר, שבו זה יום ההולדת שלך ויום ההולדת שלי, ועוד כל כך הרבה דברים שקרו בספטמבר של הבת שלי, וכן הלאה והלאה, אז
ביקו. אז זהו, וגם ה-11 בספטמבר מציע כל כך הרבה דברים לדבר עליהם.
לא רציתי להכניס את היום הנורא הזה.
לא רק אז, אלא בכלל, לאורך ההיסטוריה אגב, אבל אולי זה כבר לשנה הבאה.
אוקיי, אז ביקו.
אז ביקו. אז מי זה סטיב ביקו? אפשר להתחיל עם זה שהוא נולד ב-18 בדצמבר 1946, ולספר על הילדות שלו כילד שלישי בתוך משפחה של אבא שוטר, שגם למד עריכת דין בהתכתבות אבל לא סיים את התואר, ואימא שבהתחלה הייתה בבית, ואחרי שהאב נפטר, כשסטיב היה בן 4, החלה לעבוד כטבחית, ואפשר לספר עליו, ועל איזה תלמיד מצטיין הוא היה, ואיך זוכרים אותו כאחד המצחיקנים של השכבה. אפשר את כל זה, כי זה רק יחמיץ את הלב, שנבין כמה אפשר היה לדמיין אותו, ממשיך בלימודי הרפואה שאליהם הוא התקבל, וזוכה לעבוד כרופא, לבין הסיפור האמיתי של סטיב ביקו. שלא המשיך, כמו שאולי הוא היה צריך להמשיך. זה מתחיל כשהוא יחסית מאוד צעיר, אחיו הגדול, שאני לא סגורה על איך מבטאים את השם, אני אגיד שחיה, או קיה, זה KH, ולא הצלחתי למצוא את ה-how to pronounce. והוא מספר בדיעבד, שסטיב היה ספורטאי מצטיין ואהוב כזה על החבר'ה, וכמה שהוא ניסה להכניס לו פוליטיקה, זה לא ממש ממש הצליח, ואז הוא מסיים את הלימודים, בעצם מקבל איזושהי תעודת בגרות, אז היה בעצם 10 שנות לימוד, ומתחיל ללמוד בקולג', ואז את אחיו הגדול, את חיה, מחפש את המשטרה, מכיוון שהוא חלק מה-PAC, בעצם הקונגרס הפרו-אפריקאי, וכשהמשטרה מגיעה לחפש את האח הגדול, היא מוצאת גם את האח הקטן שלא עשה כלום, ועוצרת אותו.
כן, אנחנו, נדמה לי שלא אמרת את זה עד עכשיו, אז אני רק בשביל שיהיה בקונטקסט, אנחנו מדברים על דרום אפריקה.
דרום אפריקה.
בשיא משטר האפרטהייד.
כן.
לא כולם, אתה אומר ביקו ולא כולם בהכרח מסונכרנים.
אתה צודק, אבל החלטתי to wing it ואיכשהו ככה.
אין בעיה,
בשביל זה אני פה. אתה מספר סיפור, לפעמים אתה באמת, אתה צודק, אתה לוקח כמובן מאליו איזשהו ידע שהוא סופר בסיסי. דרום אפריקה. והמשטרה אמנם משחררת את סטיב, אבל כמו שאחר כך אומר אח שלו, זה היה היום שבו כל מה שהוא לא הצליח לעשות כל השנים, שזה להחדיר בתוך סטיב את החיידק הפוליטי, הצליחה המשטרה ביום שהיא יצרה אותו, ואחר כך בעצם הוא מוצא את עצמו אמנם משוחרר, אבל מסומן פוליטית, למרות שהוא לא היה קשור בשום צורה ואופן עד לאותה תקופה בפוליטיקה, והוא אפילו נזרק מבית הספר ברמה כזאת שכדי שאחר כך הוא יתקבל לבית הספר לרפואה, נדרשו לא מעט מכתבי בקשה ותחנונים בלי שום סיבה, פשוט כי הוא היה שחור, והוא סומן פוליטית על ידי משטר לבן. וסטיב ביקו, אני אקצר, נעשה מאוד פעיל כסטודנט, ובהתחלה הוא בעצם מחפש את הדרך לשתף פעולה. הוא חובר לנאסוס, שזה הארגון הלאומי של הסטודנטים בדרום אפריקה, ארגון מעורב ויחסית ליברלי, אבל הבעיה היא שגם שם הוא לא מצליח להשמיע את הקול של שוויון ועצמאות שחורה לדרום אפריקה, ובעוד שהוא מגיע ממקום של שיתוף פעולה וניסיון גם להשקיע משאבים בתוך הקהילה, ברקע האפרטהייד הולך וגובר, ובעצם הביטוי של האפרטהייד ממשיך גם עמוק לתוך אגודת הסטודנטים, בכינוסים הארציים, הסטודנטים השחורים מושמים ב, או משוקנים רחוק מהכינוס כדי שהם הם, הם יוכלו להגיע רק בנסיעה. יש מגבלה של 72 שעות ששחורים ולבנים יכולים להיות ביחד. ובתוך כל זה ביקו מנסה למצוא קול של, של שיתוף פעולה, ואז הוא מבין בעצם שאין עם מי לשתף פעולה. הוא מחליט לעלות ולדבר בכינוס, וכמו שכל הנציגים הלבנים דיברו באפריקנס, הוא מדבר בשפה שלו ומקבל בוז, והוא מנסה בכל דרך לייצר שינוי יחד אפילו עם חברים לבנים, אבל שום דבר לא קורה, ובסופו של דבר בעצם הוא מקים את ססו, שזה הארגון הסטודנטים הדרום אפריקאים.
רק בשביל להיכנס לתוך המסגרת, איזה שנים אנחנו מדברים כרגע?
אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-70, אתה צודק.
זאת אומרת, זה התחיל, אז שלהי שנות ה-60, כל העניין הזה התגבש, ואנחנו עכשיו לתוך שנות ה-70.
וברקע אנחנו רואים את עצמאות רודזיה, ויש כל מיני שינויים, והאפרטהייד הולך ומתחזק, ובעצם אנחנו מגיעים בפסט פורוורד ל-76, ואחרי שהוא מקים מתוך הקהילה המרכזים שנועדו גם לשפר השכלה ורפואה, ולגבש כל אפריקאי בולט ודורש שוויון מתוך מחאה לא אלימה אגב, והוא אחד האנשים הבולטים, אנחנו מדברים על בן אדם מאוד צעיר, וב-1976 כאמור הוא נעצר ומכניסים אותו לבידוד של 101 ימים, שבסופם הוא יוצא והוא ממשיך לכתוב ולהיות פעיל, הוא כותב לא מעט תורים, הוא נעשה פובליציסט, הוא גם מביא שני ילדים לעולם מחוץ לנישואים, זאת אומרת, זו תקופה של פריחה מאוד גדולה בחיים שלו, והוא ממשיך לנסות להיות פעיל, אבל הצעדים שלו מוצרים על ידי המשטר, ואז אנחנו מגיעים ל-18 באוגוסט 1977, והוא מנסה להגיע לפגישות, והוא יוצא מהמעצר המחוזי שהגביל את התנועה שלו, אבל כשהוא חוזר ולמרות שהוא מחופש, המשטרה תופסת אותו. כבר בתא המעצר הוא חוטף מכות רצח, ואז הוא מובל לפורט אליזבת, שם הוא עובר עינויים על ידי המשטרה החשאית. אני לא נכנסת לזה, זה סיפורים מזעזעים. מובן. בסופו של דבר הוא נחבל בראש בצורה חמורה, ומאבד את ההכרה ונשלח למרפאה. הרופא הראשון טוען שהכל בסדר ואפשר להחזיר אותו לתא. עובר את המשמרת, הוא מוחזר שוב למרפאה, ואז הרופא אומר, תשמעו, אין ברירה, צריך לשלוח אותו לטיפול רפואי. אפשר היה לטפל בו יותר קרוב, הוא נשלח כפות ועירום ומדמם, מדמדם ממצב הכרה לאובדן הכרה. 1,105 קילומטרים עד פרטוריה, הוא מגיע לשם ב-11 בספטמבר, וב-12 אי אפשר היה להציל אותו, הוא מקבל טיפול רפואי, אבל he's beyond rescue, ומוכרז מותו ב-12 בספטמבר. המשטר כמובן מנסה לטשטש את סיפור העינויים, כי הידיעה על מותו מזעזעת את כל דרום אפריקה וגם את העולם, אבל דווקא כל מה שהם עשו כדי להכחיש רק הוכיח את האכזריות של האפרטהייד ואת חוסר השוויון, אם טענו שהוא מת כתוצאה משביתת רעב. דווקא פה נכנס עיתונאי יהודי מהדיילי רנד, דרש לעשות, דרש חקירה ונתיחה שלאחר המוות, ואז באמת מוכח שהוא מת כתוצאה מעינויים וממכה בגולגולת. אגב, אותו עיתונאי יעלה אחר כך לארץ מדרום אפריקה, שמו היה בנג'מין פוגרונד, אבל סטיב ביקו נרצח כשהוא היה בן 31, רק בגלל שהוא קרא לשוויון בדרום אפריקה. וזה נראה לי סיפור שאנחנו תמיד צריכים לזכור, זה משהו שבעיניי צריך להזכיר לנו יום יום, א', כמה כוח יש לנו כבני אדם, גם כיחידים, וגם כמה הרבה אנשים איבדו את חייהם במאבק הזה לשוויון, והמאבק הזה לא נגמר.
לא, לא נגמר. וגם לא. לא, ולא רק בדרום אפריקה הוא לא נגמר.
לא, והוא תלוי בכל אחד מאיתנו, כן. בכל זמן ובכל מקום.
כן.
זה הסיפור של סטיב ביקו. כן.
בשביל פרק ראשון זה היה גם מאלף וגם מאוד מאוד מעציב, אבל אולי גם מעורר תקווה, כי אנחנו, עובדה שאנחנו זוכרים, כי זה שם שנכנס לתודעה גם בגלל השיר וגם בגלל המורשת. מה אני אגיד לך, שיהיו לנו פינות קצת יותר שמחות בעתיד, אבל ההיסטוריה לא, היא לא לפי הזמנה, היא מה שקרה. קרן, תודה, ונתראה תודה. בפרקים הבאים.
בהחלט.
אז ביי בינתיים.
Bye, Toda. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland.